להסברת הנושא שלפנינו הקדמה קצרה. בהתענפות של הלומדות, של הלמדנות, של התפתחות עולם הישיבות בדור, בדורותיים שלפנינו, וגם למעשה בדורנו, אנחנו מבדילים בין זרמים וגישות. מכירים את הניסוח, בריס, שימן, אלז, חזון איש, דרכי לימוד שונות, מה שנקראת הגישה, היום כבר לא יודעים מהי הגישה המקובלת, אבל אותה גישה עתיקה יחסית, שהייתה לפני שרב חיים חידש, מה שלמדו בוולוז'ין לפני רב חיים, לדוגמה. אז יש הגישות החדשניות הללו שהכניסו הרבה שמחה, הרבה הברקות, ברק, רעננות, שמחה בהסברה, בסברות, בהגדרות. ואפילו הריאקציה להתחדשות הזאת, לדוגמה, משהו בשיטת הלימוד של הרב קוק, שמתקרבת בצורה מאוד מעניינת לשיטה של החזון איש, ובמאמר המוסגר לשני האישים האלה יש גם חלק, לא שייך לנושא שלפנינו, גם בריבוי תלמוד תורה בעשרות שנים האחרונות בארץ ישראל. אבל על כל פנים, הניסיון הזה לנסות להגדיר את השיטות הללו ואת ההבחנות הדקות בין טלס לבריס, בין רב שימן לרב אוכבר וכולי, זה נעשה דבר מעניין מאוד על ידי הרב זאבין בספר החשוב שלו אישים ושיטות, שניסה לקבוע שיטות שונות ומתוך ענינות טעם והסברה בהירה שלו, יש שם הגדרות למה שהוא קורא המהלכים החדשים בישיבות וכו'. וגם בסדרת הספרים שלו על סופרים וספרים, כשהוא אפיין ראשי ישיבות ומחדשים למיניהם, כל אחד עם הדבר המיוחד שלו. כמובן שההופעה המטאורית הזאת של רב חיים, ואולי קצת עוד לפניו בעצם רבי יושב ברביב, היא למעשה יצרה אסכולות. ואנחנו יכולים גם לדבר לא רק על תופעה שהיא נניח בת 80 שנה או בת 100 שנה, אלא גם ב... על המשכיותה של התופעה הזאת ועל צורת חשיבה של אנשים צעירים מחדשים. הוא כבר אומר צבי דינים, הוא כבר מחלק, הוא כבר על כל פנים משתמשים במטבעות הלשון הזאת. וכמובן בעיקרו של דבר זה מה שאנחנו קוראים בלשיטתי, זאת אומרת המושג לשיטתי הוא מושג תלמודי שנזכר כבר במקורות חז"ל, אבל כעיקרון מכוח שיטתו שפה לפי בריס כך צריך לחדש בו, לפי רב שימן החילוק הזה יהיה בצורה כזאת וכו' וכו'. אמת היא שבכל הדורות הייתה גם ביקורת על כל מיני שיטות כאלה, שיטת החילוקים הפולנית, השיטה המפולפלת בימי המרשל וכו', וגדולי הדורות קיימו איזה צנזורה, קיימו איזה ביקורת, כמו כל שיטה שכשהיא הפליגה למקום אחד אז היא הגיעה להפרזה. אבל על כל פנים בערך בימינו אתה יכול לומר שהשיטה הבריסקאית עם השיטות הקרובות אליה שיטת ההבנה, שיטת הלומדות, לנסות להבין את העיקרון שבהלכה או שבסוגיה הנידונת. נניח שיטת הבירור של ההלכה, מיסודו של הרב קוק, ברור שהוא נתן לזה ביטוי באנציקלופדיה התלמודית, היא אחת הפירות של הגישה הזאת, הוא עצמו הרי ניסה לכתוב ערכים בסגנון הזה, ושיטת העיון והדינים מעולים של החזון איש וכו'. בסדר, אז זה כבר עיון גדול בפני עצמו על שיטות הלימוד הנוהגות היום, ואני כמובן מתעלם ברגע זה משיטות הלימוד ההונגריות והספרדיות, שהן קובעות ברכה לעצמם. העיקרון הזה של אסכולות, של שיטות, של איזה קו מחשבה אחד שיש לו איזה נקודת מוצא, והוא מעמיד תלמידים ויוצר גלים ובני גלים, זה כמובן לא המצאה רק של הדורות האחרונים. נכון הוא שבדורות האחרונים, בגלל קרבתנו לעניין, קרבה ממש בלתי אמצעית ועדויות רבות שאנחנו יכולים להשלים וסיפורים וידיעות על האנשים האלה, אז קל יותר אולי לחקור את הדבר, קל יותר להבחן אותו, קל יותר להגדיר, לבסט מה ההבדל בין זה לזה וכו'. אבל כעיקרון, זוהי גם תופעה שאנחנו מכירים קדום מאוד. בית שמאי ובית הלל. עצם ההגדרה הזאת בית. בית שמאי ובית הלל אומר שישנה אסכולה, ישנו איזה מפרוש, אב הבית, והוא העמיד תלמידים, וכולם הלכו בכיוון הזה ויצרו בכיוון כזה. אלא שכמובן זה לא שרירותי, זה אומר ככה וזה אומר ככה. ולמרות שיש עשרות רבות של דוגמאות של בית שמאי ובית הלל החולקים ביניהם, אז נעשה ניסיון למצוא מהו היסוד, מהו העיקרון, מהו הפרינציפ שממנו התפצלו הדברים. וראינו כבר שלא בצורה כוללנית, אבל כעיקרון, הדבר מופיע בפירושי המהר"ל לאגדות תש"ס בשבת, במחלוקת על מוסיף ועולה ופוחק ועולה בנרות חנוכה, וכתב יד הזה של המהר"ל היה גנוז ולא נתפס, שעה שהרב זבין כתב בפעם הראשונה את דומני בתב שימבט, פרסם את זה לראשונה, קו בשיטות בית שמאי ובית הלל, והוא ניסה את אותו עיקרון שהמהר"ל קבע אותו רק לנר חנוכה, הוא ניסה לעשות אותו בית אב לכל שיטות בית שמאי ובית הלל בכוח ובפועל, ובצורה למדנית רחבה הוא תחת המטריה הזאת הכניס מחלוקות רבות של בית שמאי ובית הלל, וגם במחשבה וגם בהגדה, ואתה כבר מבין שזה לא סתם אלא זה הסתכלויות חיים, הדברים שמחים, הדברים מוסברים, אז זה לא סתם שכך מתחשק לו להגיד, אלא הוא נקט עמדה בסיסית, וכתוצאה מן העמדה הזאת באו והתבקשו הרבה הרבה דברים. בכיוון זה של הבנת העיקרון ועל שיטתי שהולך בכיוון הזה כמחרוזת, אנחנו דיברנו בכמה מחזורים קודם על רבי ישמעאל ורבי עקיבא. הם קרויים בירושלמי בראש השנה פרק א' הלכה א', וכן בשקלים פרק ג' הלכה א', אבות העולם. אגב, הביטוי הזה מופיע גם על בית שמאי ובית הלל בלבד, אבות העולם. עצם העיקרון הזה, אבות, בכלל דיק התולדות, דהיינו מישהו שיוצר, מישהו שהוא מניח איזה יסוד, איזה עיקרון, וממנו משתלשלים תולדות ופירות, וכיוצא בו הוא מעמיד אסכולות. אלא שבמקרה של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אז הגמרא בשבועות חבב אמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל ששימש את רב נחוניה בן הקנה, שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, יונני דורש בכלל ופרט. רב עקיבא ששימש את נחום איש גם זו, שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה ומיית, יונני דורש ריבה ומיית. אז הגמרא הזאת מצביעה על מקורות קדומים יותר של רבי ישמעאל ורב עקיבא. זאת אומרת, הגמרא הזאת, הגמרא הזאת מסבירה את העיקרון הזה, שרבי ישמעאל ורב עקיבא זה לא שרירותי, אלא החילוקים ביניהם גם הם שתולים בשיטות קודמות יותר, ומעניין מאוד ששני האישים הללו כמעט הייתי אומר מסתוריים. המסתוריות שבהם, אני מתכוון לנחום איש גם זו ורב נחוניה בן הקנה, שלא לדבר רב נחוניה בן הקנה שזה זה אנחנו מכירים את תפילת תנת בכוח המיוחסת לו, יש יסודות קבליים בספרי קבלה קדומים הוא מופיע כראש ישיבה הגדול שם, אבל כמעט ואין בהלכה דברים שלהם. ואותו דבר אנחנו מיש גם זו שרואים אותו יותר איזה כביכול איזה דמות אגדית, כי כאילו עושה איזה מייסי ניסים כזה גם זו לטובה וכולי, ופתאום מתברר שהם שניהם יסודם באיזו הסתכלות במדרשי ההלכה, דהיינו עם כלל ופרט וריבוי ומיעוט וכולי, דהיינו מהו העיקרון. ברגע שאתה מסכים על העיקרון וברגע שאתה מגדיר את העיקרון, אז מתוך העיקרון הזה הרבה הרבה דברים משתלשלים, וגם אם כתוצאה מן ההשתלשלות הזאת אתה מגיע בסוף לאיזה מרחקים גדולים, אתה יכול ללכת אחורה ולראות מהו המקור, מהו הפרינציפ שהתפצלו ממנו שתי האסכולות הללו. אנחנו מכירים במפורש דבי רבי ישמעאל. דבי רבי ישמעאל זה הישיבה של רבי ישמעאל. לא כל כך מכירים את האנשים שאישו את המוסד הזה או את המוסד הזה בגלגוליו השונים, אבל אנחנו הרי יכולים לראות רבי נחוניה בן הקנה, ו לפני זה לא הגעתי, מאיפה זה השתלשל, אבל זה מקור בפני עצמו. ורבי ישמעאל תלמידו הגדול, ורבי ישמעאל הוא שניסה, הוא שנתן פומבי לאסכולה הזאת של רבי נחוניה בן הקנה, שכתוצאה מנקיטת עמדה בדרישת הפסוקים, בדרישת ההלכה, אז יצאו לו כך ולכך מסקנות, וממנה הוא בנה את כל השיטה שלו. רב עקיבא ורב עקיבא, אנחנו מכירים, כאן זה רחב יותר, כולו עליו עד רב עקיבא, גם ההיכרות הפרסונלית עם התלמידים של רב עקיבא היא הרבה יותר גדולה. אבל על כל פנים אנחנו מכירים ברית אדירה, רב ישמעאל אומר ב-13 מדורות התורה נדרשת בהם, והיינו ניסוח הכללים שבעזרתם רבי ישמעאל יגזור את ההלכה מן הטקסט הקיים, ועל פי הכללים הללו תלמידיו ותלמידי תלמידיו ובית המדרש שהוא יצר מתייחס לכל הבעיות המתעוררות. ההגדרה הזאת או הניסיון הזה להבין את העיקרון של רבי עקיבא ורבי ישמעאל צריך ללכת כמובן בדרך של בית שמאי ובית הלל. כאן יש איזה דבר עקרוני, במקרה שלהם זה בכוח ובפועל, וכל בעיות החיים שזורות על הכלל הזה, וכיוצא בזה רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מה אתה אומר כך? מרפוך, הרי מבינים שזה לא יכול להיות כך באלמה. ניסיון לכלול ולהבין את המחלוקות ביניהם, לא לכל אורך החזית, אבל עצם העיקרון הזה מופיע בתופנת פעניה של ארגוצ'וברו על עשרת הדיברות וידבר אל עורקים. אני מביא את זה רק לדוגמה ולא נעמיק בזה, כי כדי להבין בדיוק צריך לראות פה את כל הדיוקים. וידבר את כל הדברים האלה, וידבר אל עורקים את כל הדברים האלה לאמור, היי לאמור, ודאי וידבר, אז מה זה לאמור הרי? תמיד שרב אומרים ויאמר השם אל משה לאמור, אז הפשט הוא שהוא אמר למשה כדי שמשה יאמר את זה לישראל. אבל וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, הרי הוא דיבר על ישראל. אז מה זה, מה הוא עושה פה? זה כנראה מה שהשיג את המחילתא, והמחילתא היא גם ספרו של רבי ישמעאל. לאמור שהיו אומרים על הן הן ועל לב לב, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר על הן הן ועל לב הן. והנפקי מיני. אז הרב קוצ'ו אומר, כדרכו, כתב פה בקיצור נמרץ, כל דיני התורה חל בין על אדם, בין על החפץ, בין על הזמן, וזה הפלוגתא דרבי עקיבא ורבי ישמעאל במחילתא. אם זה הדברים בגדר ההיעדר ולא, ורב עקיבא הסביר עליהם כן בכל התורה כולה, ועשי לשיטתי בגדר יוחלט השור, ובגדר אין קידושין גם בחרבי עשר, ובגדר משלימים, וכמה מקומות אין מספר. קיצר, הרב שומר יצר פה איזה יסוד נפלא והרב קשר ביערות שלו, ובעוד מקומות שהוא טיפל בזה, ניסה להראות על ההיגיון נעמוק, הוחלטת השור, יושם השור, ואנחנו לא כתבי נזיקין לגמרי, איך הביאו את השור הזה להר סיני, ומה עשו איתו פה. אז הוא אומר שהעיקרון, ויש אפילו גם יסודות במחשבה ובהגדה, שקשורים לדבר הזה. זה ניסיון מופלא, רק בהקף ובכוח אנליטי, כמו של הרב שומר, אפשר להצביע על דברים כגון אלה, אז בכל התורה כולה, רב עקיבא ורבי ישמעאל, הבצבות של העקרונות בא לידי ביטוי או בשור או בקידושין או באמרו הן, הן או על לב גם כן הן וכו'. משהו מעין זה יש בליקוטי שיחות של החבדיה הנוכחי בפרשת יתרון תפשין למד. אז על אותה מחלוקת, אם אמרו על לב לב ועל הן הן, או גם על לב אמרו הן, אז הרגושה אומרת, תרץ עוד יותר. בין אותם מתנאים החולקים מה הייתה תגובת ישראל, דיינו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, קיימת עוד מחלוקת, וגם מחלוקת זו שייכת לעניין מתן תורה. על הפסוק וכל העם רואים את הקולות, אומר רבי ישמעאל, רואים את הנראה ושומעים את הנשמע. נורמלי. ואילו רב עקיבא אומר, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. דיינו איזה טשטוש החושים. היות ששתי פלוגתות אלו הן בין אותם התנאים ובעניין אחד מתן תורה. הרי מתקבל על הדעת לומר שהן תלויות זו בזה, ובעלי הפלוגתא מפרשים דברים לפי קו מנחה אחד לשיטתם. והחרבדי הולך ומסביר איך זה יסוד אחד, אבל לאחר ההסבר הגדול בכל ההיקף הזה, אז הוא גם גוזר עקרונות לגבי היחס שלהם למתן תורה. ואחר הוא אומר, מהו בעצם טעם מחלוקתם שרבי ישמעאל סובר שתכלית העילוי התבטא ורואים את הנראה, ורבי עקיבא שתכלית העילוי רואים את הנשמע? אז הוא ניסה למצוא פה איזה קו אישי. הביור הוא בזה, רבי ישמעאל היה כהן, כהן גדול, ועניין הכהן שבטיבו הוא קדוש לאלוהיו. זאת אומרת שעבודתו הייתה עבודת צדיקים, ועבודת הצדיקים היא המשכת אלוקות בסדר והדרגה נורמלית, מלמעלה למטה. ולכן הוא סובר שגם תכלית העילוי היא נורמלית. עבודת רב עקיבא הייתה עבודת בעלי תשובה, מוצאו מגיירים, והוא עצמו החל ללמוד תורה מאותו בן 40 שנה. לכן התבטא עבודתו בתנועת התשובה, התעלות מענייני העולם, ולכן כל ימה מתגייש תוקק למסור את נפשו בפועל וכו' וכו'. המפתיע והנועז והמרהיב את הלב שהוא מצא דברים שורשיים באישיות של האנשים ובשורש המוכני שלהם, כמובן לא בבא לדוגמה באלמה, אני אומר, כולם רואים את שמי כקפדן, הוא קפדן, הוא מחמיר, אה? ושמי זה שאומר באבות, אבל מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. אז הבעיה היא לא אם יש לו זקן מחודד ועיניים בולטות, הוא כזה כולו, אבל אתה יהודי חריך, מקבל את כל אחד בסבר פנים יפות. אבל להסתכלות שלו על החיים היא אחרת. אתה יודע מה כאן? כשאנחנו אומרים רבי ישמעאל כהן גדול, דהיינו בשורש שלו הוא זה הולך קו ישר, העבודה שצריכים. ואילו רב עקיבא הוא הנלחם, הוא הסוער, הוא הנשר הגדול שהופך את העולם, מפני שגם הוא המהפך חל גם באישיות שלו. גם את המהפך הוא עשה אלגנטי. אבל על כל פנים מה אנחנו בכלל מבינים ביסודי הנפש של האנשים האלה, אבל יש פה ניסיון לטוס רבי עקיבא ורבי ישמעאל בביוגרפיה הרוחנית שלהם, ואיך הדבר הזה אחר כך מוצא את ביטויו בגישתם אל התורה ובמחלוקת שלהם, ובאותה עמת מידה הם גם עומדים את ההתייחסות של ישראל למתן תורה. שתי האסכולות הללו, ורבי ישמעאל ורב עקיבא, הם למעשה נוצרו בדור השלישי לתנאים. אנחנו מוצאים אותם בכרם ביבנה, דהיינו מיד לאחר החורבן. הרב ישמעאל יש אולי עוד ראיות אפילו שהיה עוד לפני החורבן, אבל אנחנו מדברים כבר על 1850-1860 שנה לפני. במרד בר כוכבא, אז היה עולם שמן, אותה גמרא ביבמות סמך בן, עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום. כנראה הפשט הפשוט על הגיאוגרפי, שהגעה המלחמה היה ביהודה, פה בביתה, ופה חרשו את הכל, ופה. אז כיוון שפה אי אפשר בכלל היה לקיים איזושהי מסגרת, אז רב עקיבא יורד לדרום, שם כנראה בכפרים של הנגב היה קל יותר, ושם הוא ניסה לחדש את התורה, ואנחנו יודעים שהגרעין של החידוש הזה היה על ידי אותה סמיכה של החמישה תלמידים שרבי יהודה בן בבא עוד סמך. הוא אמר, ואלה, אני אהיה כפרה, יעשו אותי ככברה, החמישה אלה הם ימשיכו אחר כך את מסורת התורה. כנראה שלא הרבה זמן יכול היה להיות רב עקיבא בדרום, ואחר כך עבר מרכז התורה לגליל, ואנחנו כבר עומדים בדור הרביעי של התנאים, וזה רב שמעון גמליאל שאנחנו עומדים בו, דיינו לפני 1820 שנה, 1810 וכולי, כשהעול הרומי הוא קל ומניחים כבר את היסודות לסיכום של המשנה וכו'. רבי ישמעאל כנראה, אני אומר את זה בזהירות, כנראה שבדרך האופיינית שלו, איך שהחבדי מאפיין אותו ואיך שאנחנו מכירים אותו ממדרשי ההלכה ואת כל הגישה שלו, לא יתלהב ממרד בר כוכבא. אני אומר את זה על דרך ההמעטה. על כל פנים בוודאי לא כמו החרבוזה שלו רב עקיבא, שנדד בעולם וסידר וירגן ופשוט סובב בכל העולם היהודי דאז ועורר מרד עולמי נגד המלכות הרומית. דרך כוכב מיעקב. אבי ישמעאל לא בסערה, לא במהפך. הכל גם לשיטתי. וכנראה שכשהפולמוס הזה התעורר, אולי עוד קודם, הוא הדרים מאוד מאוד. מקום אחד במדרשים, מצאינו אותו בכפר עזיז שבנגב. אני לא כל כך בטוח שזה לא עזון, שם על יד קציות, שם בגבול, שם בסביבה. אפשר, אפשר. אולי השם הערבי הזה יתגלגל לשם. על כל פנים, מי שנמצא שם, יש לו מה לעשות שם, ללמוד בישיבה של רבי שמואל, בקציות, או שימה מאוד נכבד. אבל במשנה מכתובות כתובים פורש. המשנה מכתובות סמך ד' לגבי מי שמה פוסק לאשתו, אמר רב יוסי, לא פסק לסעורין אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום. אז מפורש במשנה שרבי ישמעאל היה בדרום הרחוק של הנגב, אולי בסביבת אילת, בערבה, בפטרה, שם בסביבה, ושם יש בעיה, כן נמצאים סימפטומים, לא נמצאים סורים, כתוצאה מתנאי המקום, אז רבי ישמעאל קבע את רמת המזונות של האישה וכולי. על כל פנים, אנחנו מוצאים את רבי ישמעאל בדרום. וזה אולי מסביר איזה מדרש בבראשית רבה, בבראשית רבה, פרשה, הענבב. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת בעיקר, אלו אחינו שבדרום. והיה המחנה הנשאר לפליטה, אלו אחינו שבגלות. משמע מתוך זה, שכנראה, גם אותה ישיבה, שהייתה בדרום, והדעת נוטה שזוהי כנראה ישיבתו של רבי ישמעאל וכו', גם היא לא יכלה להתקיים הרבה זמן, והמחנה שמתוכה, שנשאר לפליטה, היה אחינו שבגלות. המעניין הוא שבין תלמידי רבי ישמעאל יש מספר לא מבוטל של בבליים. וכאן אנחנו עולים על הגל שאנחנו עומדים בו. אנחנו דיברנו על כך שבין התנאים של הדור הרביעי יש כמה וכמה תנאים שמוצאם בבלי, או שחלק גדול מתורתם למדו בבבל, או שהם ילידי בבל ועלו לארץ ישראל, או שהיו בארץ ישראל וירדו לבבל וחזרו וכו'. על כל פנים, בין תלמידי רבי ישמעאל אנחנו מוצאים כמה וכמה אנשים עם רקע בבלי, עם מוצא בבלי, ויכול להיות שברגע שהייתה מצוקה והייתה בעיה, אז הם פשוט הלכו הביתה. חוץ ניקים שחזרו, הם באמת התכנעו לעשות עלייה, אבל קרה מה שקרה, ויש מצב חמור, ואז הם ירדו לבבל. אז זה אולי מסביר את המדרש הזה, שיבוא עשיו על המחנה האחת, ועיקר הוא זה אחינו, רבותינו שבדרום, כשהם ניסו בכל אופן, לא כל כך מהר עוזבים את הארץ, אנחנו נראה עוד כמה, כבר לא ערב, עוד כמה וכמה מדרשים בכיוון הזה, של געגועים, לארץ ישראל וקורח לצאת ממנה, וכיוון שאי אפשר היה לקיים לימודים סדירים, אז הם יצאו לגלות ועליהם המדרש דורש, והיה המחנה הנשאר לפליטה, אלו אחינו שבגלות, וכנראה ששם הם המשיכו את דרכי הלימוד שלהם. בין התלמידים הללו של רבי ישמעאל, שהם כאמור תלמידים של אסכולה, של אסכולה רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל פיתח אותה והמשיך אותה, והם בעקבותיו בריסקאים, תלזאים, גרודנאים, בדרך של, של הראשי ושלהם. אנחנו מוצאים גם את רבי נתן. רבי נתן בגמרא בפסחים, סמך זיים, מוסר שמועה בשמו של רבי ישמעאל. רבי יושיה, רבי יונתן, רבי יצחק וכולי, ואנחנו נתבונן קצת בהם. בגמרא בסנהדרין יוטט, אז הגמרא מספרת לגבי דיני בית הקברות וכולי, אמר רבי מנשיה ברבא, שאיל את רבי יושיה רבא. יש כמה וכמה תנאים שנוסף לשמם גם יש להם את הכינוי רבא, הגדול. רבי יושיה רבא, רבי יושיה הגדול. מקום אחד נקרא גם בעברית, הגדול. סנהדרין יוטט, שאלתי את רבי יושיה רבא בבית אלמין דהוצל. שאלתי אותו בבית אלמין של הוצל. הוצל זאת עיר, כבר דיברנו עליה, עיר בבבל, שבסמוך לה היה בית הכנסת של עזרא הסופר. זאת אומרת, זה מקום יישוב קדום מאוד בבבל, וכבר דיברנו על כך שהגרעין הקדום של התורה הבבלית הוא נעוץ ביהויכין בגלות הראשונה, ביחזקאל, אחר כך בעזרא הסופר, ובתשתית שהגולים הראשונים הקימו, ועדיין היה ידוע בהוצלל שם, למרות שעברו כבר מאות רבות של שנים מאז גלות בית ראשון, היה ידוע המקום הזה, וכנראה שהוא היה שם הרב. בכל פעמים הוא היה גדול הדור, רבי יש ירבה. שם שאלתי אותו, אז הוא אמר לי לגבי הדינים של שורה פרוטה על הבלים, איך הבלים עוברים וכו' וכו'. כיוצא בזה, יש גם באיגרת רב שניר הגאון, שהוא אומר במפורש, שרב יושי היה הוא מכיר מבבל עצמה, רב יושי היה מרוצל. נכון הוא שבכמה מקומות בספרי יש שהוא למד תורה בניציבי, גם היא עיר גדולה שרב יהודה בן בטרה היה שמה, ובגמרא בסנהדרין פ"ח תשמע אמר רב יושי שלושה דברים סך לי זעירה מאנשי ירושלים. זאת אומרת כנראה הוא גברה עדות מזעירה שהיה איש ירושלמי, לא כאן כתוב אם זה היה בארץ ישראל הוא היה בבבל, אבל לכאורה פשוט הסוגיה שכשאותו זעיר הירושלמי הגיע לבבל, שם הוא סיפר לו את זה. וכשבאתי אצל חבריי שבדרום, על שניים הודו לי, ועל זקן ממרא לא הודו לי. אז השאלה היא אם בירושלים הוא שמע את זה, ואחר כך הוא הלך לחבריו שבדרום. מעניין הוא... שבספרי, כשמביאים את הסוגיה הזאת בסוגיית זקן ממרא בדברים, כתוב הוא כשבאתי אצל רבי יהודה בן יציבי. אז זאת אומרת, יש לנו פה שתי מסורות ושתיהן אפשריות מבחינת הביוגרפיה של רבי יושיה. מכיוון שאנחנו יודעים שהיה בדרום, וכנראה אחר כך הביא לרבי יהודה בן בטרה הזקן בן יציבין, או זה שאנחנו מכירים אותו, מהחוכמה הגדולה שלו עם אותו פסח שישב במצודתו פרוסה בירושלים, הוא כנראה נכדו של רבי יהודה בן בטרה הראשון, והוא הביא לו מסורות שהוא שמע עוד משרידי חכמי ירושלים, ועל חלק הוא הסכים ועל חלק לא. במנחות זין, שם הגמרא מאפיינת את רבותיו של רבי יושיה, רבי יוסי הגלילי ואחד מתלמידי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד, ומנו רבי יוסי. אז מפורש הגמרא במנחות נ"ז עמוד ב קובעת, אחר כך הגמרא אומרת, רבי עקיבא ואחד מתלמידי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד, ומנו רבי יונתן, אנחנו עוד רשום אליו. זאת אומרת יש לנו דוגמה מפורש שאמרו אחד מתלמידי, זה דבר לא שכיח שבהתחלה יאמרו בסתרה, אחד מתלמידי רבי ישמעאל, ואחר כך הגמרא תאמר, אז מי אותו אחד מיוחד? והוא רבי יושיה. אנחנו רוצים אותו כמה פעמים, חולק עם רבי נתן. שניהם בבליים, שניהם עלו, כנראה רבי נתן היה יותר מבוגר ממנו, וכנראה גם בגלל שהיה בן של ראש הגולה, מתמנה כמו שראינו בפעם הקודמת לדיין המובהק ואב בית הדין, כנראה היה בעל מעמד יותר דומיננטי מאשר רבי יושיה. כנראה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, כשהיה פה בעיות רבותינו של הדרום, עוד יותר דרום, וחזר לגולה, אז הוא היה אחראי בתור או הרב או האדמו"ר או המנהיג של הקהילה בהוצלי. אז הגמרא בגיטין סמך א' מספרת, עידן השם לגבי מי שנוקף זיתים או תאנים או תמרים ומפיל אותם לרצפה, אם הוא זכר בזה או שעדיין עד שלא הגיע לידיו זה אפקר. בסדר, אז יש פה דיון. תנא, אם ניקט ונתן ביד, הרי זה גזל גמור מי שלא פגיע פה. רב כהנא אבת או עזי להוצא. חזיה להו גברה דאשאבי אופי בקנתרן תמרי. הוא ראה שעמד בזה אני אחד וימכה עיקה בתמרים, והתמרים נפלו לרצפה. אז על קומן כדברי, אז הוא הלך ולקח אותם. אז אומר לו אותו אני שמכה, חז אמרת בידי שנינו, אתה לא ראית שאני התחכמתי, וזה לא מאליהם נפלו התמרים האלה, אלא אני על ידי הפעולה שלי. ואם אני על ידי הפעולה שלי, אז אני זכיתי בזה, ואתה לא יכול לקחת את זה ממני, כדי שלא נבקש שלום, שלא תהיינה בעיות. אמר לי, מעט רדרב יושיעה אתה. אני כבר רואה עליך. אומר ראשי, לפי כך אתה בקים בדינים, לפי שהוא דורש לרבים ומודיען, רב יושיעה זה דאג לשלמות הציבור וליחסים עובדים ולעניים. אני רואה כבר שיש לך שם ראש שישי וגדול, יש לך רב מצליח, רב מוכשר, הוא כבר דאג ללמד את חברך לעשות כדי שאני לא אקח, שהכל יתנהל בסדר גמור. קריאה לרב כהנה, וצדיק יסוד עולם. אז רב כהנה אמר, הרב הזה, הראש שישי והזה, התנה הזה, שיושב פה בהוץ, והוא דואג ללמד את כל החבריה, ללמד את כל האנשים, גם את דלת העם, איך להתנהג. והוא מדבר אותו בנימוס, אומר לו, חזה מה? אתה לא רואה ש... כבודו לא רואה ש... שאני בסדר? שאני בכוונה עשיתי שלא תוכל... אז הרב הזה הוא חכם גדול, והוא לימד את כולם. צדיק יסוד עולם. זה דבר מעניין מאוד. צדיק יסוד עולם, זה פסוק במשלי יוד, נדמה לי, פסוק חפה. הפשט הפשוט וצדיק יסוד עולם, כפי שבן עזרא אומר בכמה מקומות, שהמושג עולם בתנ"ך הוא רק בהוראה של זמן. דהיינו, צדיק, היסוד שלו, ההתייצבות שלו, השלטון שלו, אורך הימים שלו יהיה ארוך מאוד. להרבה שנים הוא יחיה, יסוד עולם הוא יסוד חזק מאוד שיתקיים הרבה זמן. אבל בקבלה ובחסידות עשו מהעניין הזה של צדיק יסוד עולם לא רק בהוראה של זמן אלא גם בהוראה של מקום. הצדיק הוא היסוד של כל השטח, של כל הכדור, של כל העולמות תומדים עליו. הרי יכלה הלילה ואנחנו לא נכלל להביא כל מיני מובאות על, על, על מה שמסתתר מאחורי הנוסחה הזאת צדיק יסוד עולם. כל האדמורות, כל ההנהגה של איש אחד האחראי לציבור ומוביל אותו מקופל בשלוש המילים האלה. אלא במקום אחד יש במוסר הקודש, זה כמובן גם כן אופייני להנהגה האדמורית של הרב, ובלי שום ספק שיש פה גם יסודות אוטוביוגרפיים, במוסר הקודש בעמוד קוף נון ו' וקוף נון ז', צדיק יסוד עולם, שם הפרק, על נשמה גדולה הולכת ומתעלה, זהו יסוד החיזיון של צדיק יסוד עולם. וכל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, הוא מרגיש את הערך הגדול של הרבים, הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו, הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור, את הגודל החיים המפעמים בכללות הציבור, הוא מרגיש את המציאות והוא מתעלה להיות צדיק לרבי. במילים פשוטות, אם כי יש פה גם כוונה יותר פנימית, הוא מדבר על האחריות של היחיד לרבי. אז הוא למד מרב יושיעה, הנה בפשטס, איך הוא מחנך שיש שלום, שיש שלווה, שהעניים יוכלו ללקט את התמרים, מדברים פה באנשים שמזונם מן ההפקר, מדלת העם, איך הרב הצדיק הזה הגיע גם לפרט הזה, מתוך אחריות להנהגת הציבור. צדיקים, אישיותם של הצדיקים מעסיקה את רב יושיעה. בספרי, בפרשת שמע על לבביך, אז הספרי מביא שם, רש"י הביא אותו פעמיים בקטע וגם הרמב"ן, רגילים הצדיקים להשמיע את עצמם. אברהם לא היה לו הווה לקחת מן הרכוש של סדום, ואף על פי כן הוא אומר הרימות לי אני לליום. אז הוא אומר השביע, והרמב"ן שם מביא את הספרי הזה, למה הוא היה צריך להשביע את עצמו. ואז רבי יושיעה מביא בספרי רשימה ארוכה של בועז השביע את עצמו, כל מיני צדיקים שהשביעו את עצמם למרות שהיה להם פשוט שאסור לעשות את זה. זה דרכם של צדיקים, זה לשונו של רבי יושיע. איך להסביר את זה? זה עניין בפני עצמו, אומר אותו בקצרה. יש מה שנקרא אצל בעלי המוסר בדור האחרון, העניין של מוכרח. דהיינו במילים שלנו, האדם יתמרן את עצמו לנסיבות כאלה שהוא ייאלץ לעשות את הטוב. כשאתה שוכב בחדר ולא מתחשק לך ללמוד, אז זה נשאר. אבל אם אתה בא למדרש, אז זה האווירה כבר מחייבת לך. אז אם לא מתחשק לך למה שאתה צריך לעשות ולעבור לבית המדרש, כאן כבר האווירה תכריח אותך. דהיינו להיות מוכרח שאדם יתמרן את עצמו לאיזושהי נקודה. אז יש במכתב מליהו בחלק ב' בעמוד 144 ובחלק ד' 350 ההסבר הזה של המוכרח. ואילו גם כך באור יהל של רב לייב חסמן בחלק שני בפרשת לך לך, למה אברהם השביע את עצמו, אז גם כן משהו בכיוון הזה. ובדעת חוכמה ומוסר של רבי יורחן בחלק ראשון שיחה בפרק י"ז בעמוד מ"ד, צדיקים משביעים את יצרם. והמעניין הוא שכשהרב דסלר מדבר על זה, אז הוא אומר, ראיתי איש חכם בדור שלפנינו, זה רבי יורחן. הוא מתאר את רבי יורחן, איך רבי יורחן אמר מוכרח, והרב דסלר הלך בעקבותיו. אז הוא מביא פה כמה דוגמאות. החופץ חיים היה צעיר כל ימיו ואפילו מאבק לשון הרע. הקשיה אומר שלשון הרע מרעוס ומשוקץ בעיניו. האם יהיה לנו חשש במצב כזה שיוכל להיכשל בלשון הרע? והנה אברהם אבינו לא יכול היה לסבול כסף לא נקי יותר שהחופץ חיים לא יכול היה לסבול לשנור. ואף על פי כן, אברהם אבינו נשבע ערימות לידי. זה כאילו שהחופץ חיים נשבע לא יתרבר. איך זה? מה עכשיו? אז הוא מנסה להסביר שהיסוד של השבועה זה קיימות. דהיינו, מוחלטות. צדיק יסוד עולם, זה כנראה הייתה נוסחת החיים של רבי יושיע, תלמידו של הצדיק, הצדיק, איך שאומר הצדיק החבדי, של הישרס של רבי ישמעאל. כיו יצא בזה, בבראשית רבה, פרשה לחגים על פסקה א', יש מימרה של רבי יושיע על הנהגת הצדיקים. ככה הצדיקים נכבשים על הפורענות וכו'. כתוצאה מעובדת היותה, בני האסכולה של רבי ישמעאל, יש עשרות של מימרות, ומחילתה, מחילתה, הרי מחילתה זה רבי ישמעאל, דרשת הכתובים על פי השיטה שהם למדו אצל הרבי. הם יישמו את זה. הגמרא בשבת קוף ממאי, הבאים ישרש יעקב, יציץ וברך ישראל, אלו תלמידי חכמים שבברבל שעושים ציצים ופרחים לתורה. אפשר שיש פה רמז לאותה אסכולה רבי ישמעאלי שנאלצה להגר או להימלט לבבל, והם המשיכו את העיקרון הזה של למצוא את הרעיונות לכתובים בציצים ופרחים שמופיעים בתורה. בקיצר, צדיק יסוד עולם, עולם בשתי ההוראות שלו, עולם בהוראה של זמן ועולם בהוראה של מקום. במקום אנחנו רואים איך רבי יושיע דואג לכל מה שהוא בא במגע איתו, בארץ, בבבל, בכל מקום, הוא אחראי לזה. וצדיק יסוד עולם גם בזמן. רבי יושיע הוא אבי המאמר, ושמרתם את המצות במחילתא. כשם שאין מחמיצים את המצה, כך לא מחמיצים את המצווה. מאמר מפורסם שנראה לנו משונה מאוד. איזה מין פרטנט כזה, והמהר"ל בנתיב התורה, בנתיב פרק י"ז, ובגור אריה במקום בשמות י"ב, הופך את העולם. ואנחנו מכירים בפחד יצחק מיד בפסח בהתחלה, איך שהוא מנסה להסביר בעמקות מופלאה. הוורט הגדול הוא שחוק הזמן לא חל על הדברים הרוחניים. ולכן, למה מצה יכולה להחמיץ מפני שאתה מעמיד אותה תחת ממשלת הזמן? כשם שאם מחמיצים את המצה, כך לא מחמיצים את המצווה. מי אמר את זה? צדיק יסוד עולם.
דהיינו אותו צדיק שהעולם איננו מצמצם את חיותו, העולם הוא מתארך, העולם הופך, הוא בוקע את המסגרות של הזמן, ולכן צדיק יסוד עולם גם במקום וגם בזמן. מי שכך הביוגרפיה שלו יכול להגיד מאמר נועז בראשית רבה בפרשת צדיק רב. רב יושיע כשהיה נפטר מן העולם אמר למי שהוא עומד עליו, קירו לי לתלמידיי, אמר להם, קברו אותי בכלים לבנים שאיני בוש במעשיי להקביל פני בוראי. מי שיבוא למעלה ויש עליו איזה קטן, הוא לא היה רוצה לבוא בבגדים לבנים. אז הגמרא שם דנה איך עמדו בשחורים בתחיית המתים וחיה. רב יושיע אומר, אינני בוש במעשיי. ברגעים האחרונים כשאדם עושה חשבון מה הוא עשה בחיים, אומר, אתם תשלחו אותי בתחיית לבנים, אני מתייצב. אני יכול להתייצב בלב שלם, אינני בוש, מפני שצדיק יסוד עולם, מפני שאני דאגתי לחברה, מפני שאני דאגתי לשוליים, מפני שאני דאגתי שיקור.